שובב את הפסקות שלנו, מעבירות אותנו בשער המיוחד שלנו עצמית במלחמה הפנימית. הפסקות עכשיו לאט לאט יותר מכוונות אותנו למלחמה הפנימית. כנראה יש בזה עדיין קשר לסוגיית העצמיות, אבל נראה קצת שלאזן את העצמיות צריכים גם הרבה ערנות למלחמה. אז מלחמה פנימית בתוך הנפש עצמן. זה באמת בפסקת צדיק ב', צדיק ג', רואים שגם הכותרת היא מלחמה, מלחמה בעולם ונפש, מלחמת השכל והצללים. בצדיק א', כבר מתחילים להרגיש את הרקע למלחמה של התכונה העליונה והתחתונה. רואים ש... עוד מעט נבין, זה לא דווקא מלחמה בין הצד העליון לצד התחתון, אלא פער בין הצד העליון שבו הכל מתגלה בצורה עצמית לבין הצד התחתון שבו צריכים לדעת גם לחבור במלחמה. ובהקשר לפסקת צדיק, היא משמשת איזשהו רגע כללי לקראת התנועה שאנחנו נדבר עליה. ויש משהו שפסקת צדיק וצדיק א' קצת מחזירות אותנו לדברים שדיברנו בפסקאות, אתם זוכרים, לפני שבועיים, פ"ו ופ"ז. כמו שדיארנו אז, במיוחד כמו שאמרנו, מישהו שיש בו את מידת המלכות, את מידת העצמיות, אז יש בו גם מאוד איזושהי תביעה פנימית להתעסק לפני התעסקות בפרטים, להתעסק במכלול של האישיות. כי כמו שאמרנו, לכל אחד יש מידת העצמיות, שזה בעצם מה שנקרא רב קנה, זה מידת המלכות, כמו שתארנו, אז דוד שדקה אדם בוחן את כל המציאות כולה, ומתבונן דרכה על כל המציאות כולה, שזה אולי הצד הכי עמוק שקיים באדם, שלא יכול להיות מודר במילים. אבל יש כאלה שאצלם מידת העצמיות הזאת היא הצד הגורלי באישות שלהם. והרבה לפני שהם צריכים לטפל בכל מיני דברים פרטיים, הם קודם כל צריכים ללמוד בכלל את הזווית הנכונה, את המבט הנכון אל המציאות, מה שהרב אורות התשובה ג' מדבר על תשובה סתמית כללית לעומת תשובה פרטית מפורשת. זה בכלל לבנות את הגישה, לבנות את היחס הנכון למציאות. בזמנו באמת שלמה קצת תאר לי, ואני אחר כך קצת הקלתי וקיבלתי את הדברים, שיכול להיות שפסקאות המשימות האלה, כמו שאמרנו, כי בכל אדם יש מידת עצמיות, אבל הן מדברות במיוחד על מישהו בעל נשמה גדולה, שיש לו כבר בשלות לתת למידת העצמיות שלו את המקום המרכזי בחיים. כי אדם שעדיין נמצא במקום כמו כולנו, במקומות מאוד מאוד התחלתיים, אז יש הרבה זהירות מלהתעסק כאילו בנקודה הגורלית של החיים, יש הרבה צורך קודם כל לבנות בכלל סדרי מוסר רגילים יותר. אבל יש כאלה שאצלם הבירור הנוקב של הצורך שלהם בעצם להאיר את גודל הנשמה שלהם ומה שקיום אצלם, ועל זה מה שהרב אמר, כן, אני ככה חוזר בקצרה ל-PA, או בעצם יותר מה שהרב תיאר שם בפיו, כמה טובה מונים אדם פני שפלות הדעה של אנשים השורש הם ראו לדבוק במצווה, הם אוחזים בקטנות, הם בעצמם, בגדולת נשמתם, ומה שהרב אומר, שלא ישפיל את עצמם, לא יזכים את זה בתוך הקטנות של הדקדוקים הפרטיים, כי יש להם תביעה מאוד מאוד לאיזשהו, קודם כל, לעסוק בדבר הגדול שאליו הם נועדו. אבל את הזוכים, אני חייב שאני להביא ישר את המקבילה לזה בפסקה פזיין, שהרם שם מצד שני הזהיר, שאם רק לעלייה הוא שם לב, ולא לתארה בקדושה התחתית, אז כל יוכל כל אותו האור העליון להשתבר, ואנחנו קצת דיברנו על כל העניין של האלמה דה איתקסיה, על אנשים עם עולמות פנימיים, שהם קשורים לדעתה של לאה, שהיא יושבת על פרשת דרכים, נפל שלא תיפול בגורלו של עשיו, ושם דווקא מאוד כן הדגשנו, הרב שם הדגיש הרבה, את ה... עד כמה יש צורך להשלים את הדבר הזה עם הרבה ערנות מצד שני לפרטי החיים, כי אולי התשובה מתחילה מהתשובה הכללית הזאת עם העמדה הכללית של החיים, אבל היא לא תשלים את פריה עד שהיא לא תרד אל הצד המפורט של כל פרטי החיים, ובלי שאם יהיה איזה הזנחה של הירידה לרזולוציה הפרטנית, המדויקת של המעשים, אז חלילה זה יכול להיות, כמו שהרב מכנה באגרות שמה, על יהדות בחוץ לארץ, או בכלל על כל תנועת חוץ לארץ, שהיא יכולה להיות מדברת בהערות מקיפות, שלא חודרות על החיים עצמם, ומלא כל הקליפתיות של עשיו יכולה לשרות בהן. אז זה אולי רקע חשוב לפסקת צדיק שמציגה את האור, ופסקת צדיק א' שמזהירה מהמורכבות שבעקבותיה, אני רק מקדים ככה את הרקע של פסקות, שבעקבותיה פסקת צדיק ב' תדבר מאוד מאוד בחשיבות ובשבח של המלחמה, שכמה חשוב שכן גם אדם ידע לא רק לראות את הגודל אלא גם לדעת להילחם בקוטן. ופסקה צדיק ג' תדבר בכלל איך מתבצעת את כל המורכבות של המלחמה. אנחנו נגיע לזה, אני רוצה להגיע במיוחד לפסקת צדיק ג' ולבחון האם זה במיוחד מתייחס למה שאמרנו, אל מי שיש בו במידת המלכות, זאת אומרת אל הבירור הכללי של סוגיית עצמו שדיברנו בעבר. אז בואו ננסה ככה לעבור קודם כל על הפסקות המקדימות. אומר הרב, כשהשכל מהיר, ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם, שהכל נאמרו. כשהשכל מהיר במלוא אורו, אז אין שום צורך, אז אין צורך לשום הדרכה מיוחדת של חוקים ומשפטים. הטוב הגמור במעשה נמשך הוא אחרי המאור השכלי, וכל מושלות החיים מתיישרים מעצמם. חוקים ומשפטים מתקיימים לא בתור חוקים ומשפטים מצווים, כי בתור תנועות טבעיות לנושאים שהערת השכל חזקה עליהם. הטוב והרע בכל ערכיהם, חילוקיהם, והמעל הגדול שיש בכיוון הדרך הממוצע, שלא יוסיף ולא יגרע, כל אלה באו אחר שגרע השכל את אורו, והרגשה, התפעלות ושיקוע של החושים לקחו את מקומו. אחרי חטא הקדמוני של אכילה מפרי עץ הדעת טוב ורע. אז בעצם הרב כאן מחזיר אותנו, אם אתם זוכרים, לדברים שהרב דיבר ממש בסוף ראש דבר, בתחילת הספר שלנו כאן בעמוד למד ג' של ראש דבר, ששם בעצם הרב חזר על דברי הרב במורה נבוכים, שלפני אכילה מחטא, לפני שאדם אכל מעץ הדעת טוב ורע, אז הוא היה שייך למושגים מוחלטים של אמת ושקר. הרב חינה זה שמה לאידאל השכלי, שבגש או שיכול להיות שזה בעצם התביעה של האדם לאכול מעץ החיים, להיות קשור אל הגודל, להיות קשור אל החיים במקום השלם שלהם, במקום המהיר שלהם. שהרב אומר שבאידאל השכלי זה לא שהוא לא מתנהג בצורה מוסרית, אבל השפה המוסרית לא תופסת שמה מקום כדבר שעומד בעצמו, אלא כמו שהרב שם אומר, שהאידאל המוסרי הוא כאחת מצילותיו של האידאל השכלי, כלול הוא עמו ולא תופס מקום לבדו כלל. אתם זוכרים, הזכרנו דברי הרמב״ם אז במורה נבוכים, כן, בפרק ב' בתחילת מורה נבוכים, שאדם הראשון פני החטא, מה ש... וילכו הרומים ולא התבוששו, שהרמב״ם שאומר שכל המפורסמות, כל המצוות המפורסמות לא היו אז קיימים במציאות, והמצוות המפורסמות רואים ברמב״ם כל תחילים שאומר שבעצם זה כמעט כל התורה כולה, גם לא תגנוב, לא תרצח, את כולם הרמב״ם במילות הגיון מכניס תחת המילים המפורסמות, כי הכוונה מה שקשור למערכות ש... מנטליות נפשיות שקשורות, כמו שהרמב"ם אומר, הרבה לכוח המדמה של האדם, לרגשות של האדם, שזה שאדם, כמו שאדם ולכו הרומים לא התבושה, שהוא לא כחלילה הוא נפל בדמות הערווה, אלא בכלל הוא לא היה מסוגל לראות את המציאות במקום נפול, שצריך עכשיו את, את ההדרכה של הטוב לעומת הרע, אלא את כל המציאות כולה הוא זכה לראות ממקום מגדיל, שזה בעצם האידאל השכלי. אז מלא כל ה... לא שלאדם לא היה איסור לרצוח, לא היה לו בכלל את התשוקה לרצוח, לא היה לו בכלל את כל המערכות הנמוכות האלה של הקינה שחיים בתוך המציאות. זה כל כך למה? כי כמו שהרב אומר, שברגע שחיים את המציאות במקום המאוד מאוד מוחלט שלה, אז ממילא במקום המיוחד הזה יש רק את הכל רואים בתור אור אלוקי השלם והאמיתי של הדברים, ומה שהוא לא אלוקי הוא פשוט לא כלום, הוא אפס. אז זה האמת אל מול השקר, זה בעצם התיאור המקורי של הדברים, שבו כמו שהרב גם באורות הקודש ב' אומר, מה זה איך? שקר זה עין, כאילו המקור, אני רוצה להחזיר נשכחות, שהקדוש הוא בעצם כל בריאת העולם, מה הוא יצר? הוא יצר את העין, אפס זולתו, זולת על הקדוש הוא זה אפס, יצר את החלל הפנוי, יצר את הכלום, שעכשיו האור מתגלה בתוך מציאות של היעדר כאילו, ובצורה אמיתית. לכן שבואים, ככה הרב אומר באורות הקודש ב', אם היינו בוחנים את העולם דרך המבט האצילי, דרך המבט הגבוה, אז היינו מבינים שאין רע בעולם, כי כמו שהרב שם אומר, כי מה שהוא בעל ממשות, הוא בעצם בתוך כל המרחב של החלל הזה, מה שהוא בעל המציאות זה אור אלוקי, מה שהוא לא, אם יש משהו שהוא לא אלוקי, זה רק המרחב שהקדוש הוא אמור לבוא ולהזרים בו כוחות חיים. כל ההסתבכות בעולם התחילה שאור וחושר שימשו בערבוביה. זאת אומרת, שנקודת האור של העולם, מכיוון שהיא מתגלתה במקומות, וזה תכליתה, להאיר גם את המקומות החשוכים, את המקומות העדרים, אבל ברגע שהאור מתגלה בתוך החושך, הוא נותן לחושך כביכול תחושה של קיומיות, ובעצם בעצם נקודת ה... הנקודה המתעתעת אותנו זה שבעצם המקום הזה שמצד האמת הוא רק כלי קיבול לאור אלוקי לופע בו, מכיוון שיש בו איזשהו ניצוצות של אלוקים שמופיעים בו, אז תופסים אותם גם כעומדים בפני עצמם, ואז דווקא נמצא משהו פעילי כזה, שדווקא האור הוא זה שמעצים את החושך, הוא נותן לחושך, והים יש חושך, נותן לו פתאום ממשות. אבל כאילו נגיד בצורה קיצונית, כל מה שהופך את הרע לרע פוזיטיבי זה רק בגלל שיש נקודות אור, נקודות טוב שמתדלקות אותו, ואז פתאום הוא מקבל ממשות. לכן הרב אומר, אם היינו בוחרים את הדברים בצורה הזקה התורה שלה, היינו יודעים לדייק מה נקודת האור בתוך המציאות ומה רק המרחב העדרי שאמור לקבל את הטוב הזה, היינו, כמו שהרב אומר, יודעים לחלק שמה שכבר המציאות התקדמה אליה זה הטוב, מה שהמציאות עדיין לא התקדמה אליה ורק אמורה לקבל את השפע, זה בעצם לכן יוחנות המציאות של ההדר, המציאות של העין, והטוב לאט לאט יגבר על החושך. כל הבלבול של המציאות התחיל שאור וחושך יתערבבו אחד לשני, מה שמכונה בשפה הפנימית שמעולם הבריאה והלאה, אז אור הטוב והרע מעורבבים, ואז מלא בנקודה הזאת שהיא העדר, יש בה לכאורה סוף תחושה של ממשות, יצרד הרעיות, אתה מרגיש שיש בה נקודת אמת, כי יש בה בצורה פנימית נקודת אמת שמורה להיות מכוונת אל האישה של האדם, לא אל אישה אחרת, אבל שזה מתעתע, זה יוצר את כל הזיופים של העולם כולו. בעצם כל אם האדם היה חי את הכל כמו שהוא אומר באידיאל השכלי, במבט השלם אלוקי של דברים, אז היה אמת ושקר, כאילו מציאות והיעדר מציאות, שהשקר הוא גם לא דבר רע, הוא פשוט בעצם הכוונה, הוא המרחב החללי שבו, טוב, לאט לאט ילך וירפה את עצמו, מכיוון שחטא האדם.
ואז הוא נהיה גם מתחילה קצת השקר. כאילו העין זה טוב, אתה חושב
הוא כן, כבר... נכון, בדיוק, וזה מה שהרב, נכון, וזה בדיוק מה שהרב מכנה, בכמה מקומות שבעצם הרב אומר, זה המבט היותר עתיק, ככה מכנה אותו, שבו אין טוב לעומת רע, אלא יש טוב גדול לעומת טוב קטן יותר, שלאט לאט הטוב ילך ויעיר את עצמו בתוך הטוב היותר קטן, ויגדיל בו את האור שלו, ואז הכל, את הכל עשה יפה בעיתו. האכילה של אדם מאכילת עץ הדעת עוברה, היא בעצם התרכזות, בעצם ב... לעצר במבט החלקי של מציאות, ולא לראות את המציאות דרך המבט האלוקי, שהיא עצמה, כאילו לאכול מעץ הדעת טוב ורע, זה בעצם לאכול בצורה, בעצם זה להיות קשור לצורת הרגעה כזאת, שבה כבר יש טוב שלעומתו יש רע, ואכילה מעץ הדעת טוב ורע, הזכרנו כמה פעמים, היא אחרי שאדם אכל מעץ הדעת טוב ורע, אז בדבר שנתקלקלו בו נתקנו, אז עכשיו חייבים את ההדרכה הזאת של להזהיר אותנו מהרע אל מול הטוב, אבל בעצם כל צורת ההתנהלות של טוב לעומת רע, היא כל כולה קשורה לנפילה, מה שבצורה אמיתית, בעולם האידיאלי, זה, לא צריך, אין התנהלות מוסרית, לא כי חלילה הכל מופקר, אלא כי הכל מואר במקום המדויק שלו, אז ככה זה מה שהרב הסביר שם ב... בראש דבר בעמוד למד ג' ולכן הרב שם אמר לא בכוונה מדויק לתמצם מהמבט אני קורא שם עדיין לפרטים של הטוב הרע סול סול טוב נוכל לציין את הידיעה לשכלי יש לכאן ללמד פרטיות השמצא האומן הוא פגישה עם תכנים כאלה אז מלא ודאי שהוא לא יעשה רע כי הוא ודאי יכוון את הכל לנקודת הטוב אבל אני חוזר עלינו לכן הרב כאן אומר שאם היינו זוכים לראות את העולם דרך המבט ה... של השכל המאיר במלוא אורו, זאת אומרת, לחיות את המציאות במקום המקורי של המקום הגדול שלה, אז לא היינו זקוקים לכל ההדרכות של לסור מן הרע ולעשות את הטוב, אלא בצורה מדויקת היינו יודעים להאיר את האור במקום אחד שלו, ולכן אלה לבוא אל המציאות מתוך צורך להימלט מן הרע, ולמצוא דרכים אל מול הרע, ובעצם אולי בכלל... צורך בכלל בהדרכות מוסריות שקצת יכוונו אותנו וכמו שאני אומר ייצרו איזשהו משקלים ודרך ממוצע בין החלקים השונים של ישות שלנו כל הדברים האלה באו בגלל שהמציאות התדרדרה למקום כזה שבה המציאות היא עכשיו נמצאת לא במקום בעיר שלה לא במקום השלם שלה אבל כמו ש אנחנו יודעים שמצוות בתורת עתיד לבוא ואחד, יש כמה שלבים, אבל שלב אחד זה הכוונה שהצד המצוותי שלהם יהיה בטל, כיוון שיחיו את המצוות במקום השלם שלה, אז לא, לא יפעילו אבא מינה לחתו. כל זה...
אבל נקל לראות בדברים שכבר, כמו מה שהרב הזכיר על המצוות העריות, שזה דברים טבעיים כבר היום, ואז החוקים עוזרו לנו לסדר, ומובן שבלי חוקים זה יזרום...
זה יגיע למקום לנכון, כן.
אבל בכל המצוות והבאים נכנים קרשימיות, שזה בכלל תנועות שאנחנו לא מרגישים אותן היום, נכון?
כן, ואולי... כל המצוות השימיות, כאילו מה שאתה מכנה שימיות, כאילו הכוונה שאנחנו עדיין מבינים אותן, הרב אומר, הם עסוקים במרחבים מאוד מאוד סמויים מן העין של כל מיני כוחות, שכמו שהרב מדבר, שיש רע עולמי מול טוב עולמי ששורים עכשיו בתוך העולם. ויש הדרכה מאוד מאוד מדויקת שבאה להשים בנו את הטוב ולהחריג אותנו מכל הכוחות שאנחנו עדיין בכלל בשפה הגלויה שלנו לא מסוגלים לדעת אפילו את מה שעורב שם, מה שהזכרנו כמה פעמים שהוא אומר, שבגלל שבתוך האדם יש נפש בהמית מאוד מאוד עמוקה, שזה באים כל המצוות ומדברים על השפה תת מודעת על מודעת הזאת ומכוונת למקומות הגדול. בצורה, עוד פעם, בצורה אידיאלית עתידית, לדע שנגלה את האור אלוקי בצורה מלאה דרך כל תג מצוות, אבל בלי צורך בהדרכה, בחוקים שידריכו אותנו שם, אלא במקום הגדול זה נהיה. אני רק חוזר לרגע להקשר של הפסקות שלנו כאן. למה הרב כאן הזכיר את הדברים? זה מאוד מחזיר אותנו, כמו שאמרנו, לפסקות שמה של פי ופזיין, שאדם שמאוד מאוד חי את המבט הכללי של המציאות, כן, שהוא קשור אלא מי שנשמתו גדולה כמו שאב תיאר, ומי שמידת העצמיות שלו היא מאוד מאוד בהירה, אז מתוך ההתיישרות הפנימית שלו, ממילא הוא ידע גם איך לכוון את הדברים אל המקום הנכון שלהם. זה בעצם כשהשכל, זה יעזור לנו מאוד לפסקות הבאות, שהשכל מאיר במלוא אורו, הכוונה שהמבט של האדם הוא מבט נכון. אז יש יכולת, נגיד אם לאדם יש לי המשקפיים שלו, משקפיים מזויפות, לא במספר הנכון, אז יש לו יכולת עכשיו בהרבה הרבה הדרכות חיצוניות שאנשים יתריכו אותם בחוץ, איך לא ליפול בכל דברים סתמים. אבל יכול פשוט לדייק את המספר של המשקפיים שלו, לדייק את הסילינדר, לדייק את הזווית הראייה, ואז מלא, הכל יתיישר בצורה כזאת היא, שהוא לא יצריך את הדרכות שמצאות מבחוץ. יכול להיות שלבחיתותינו, אנחנו עדיין לא בשלים לגעת בה, עצם הגישה, עצם צורת המבט, שזה בעצם נקודה הכי עצמית שכן באדם, שזה בעצם לבנות את העדשה שלו בצורה נכונה, את מה שהרב מכנה המחשבה היסודית בהרבה מקומות בצורה נכונה. אנחנו צריכים להרבה הרבה, אנחנו כעברים מחשיכה, שצריכים הרבה הרבה הדרכות חיצוניות שידריך אותנו מה לעשות. אבל מי שהוא זכה שנשמתו גדולה, מי שזכה לפרש עם גודל נשמה שלו, אז הוא בעצם זוכה בעצם להיות קשור למצב שלפני חד אדם הראשון, לראות את המציאות מהמבט הגדול שלה. בעצם לכן אני כבר צריך להביא אותנו לפסקות אבות, שהשכל מאיר במלוא אורו, הכוונה זה לא שכל רציונלי כמובן, אלא הכוונה שהמבט הכולל שלו לחיים, עומר החיים שלו, המחשבה היסודית, שהיא בעצם בסוף קשורה לעומק מידת העצמיות שלו, עומדת בנקודה גורלה, עומדת על יסודה גורלי. אז בהקשר המיוחד הזה, הוא כבר לא יצריך את כל ההדרכות של טוב והרע, שהם כולם באו כתוצאה ממה שהאדם הראשון, החטא היסודי שלו היה, היקה, מה שהרב יותר במשר בימות קופמם, בקשת אני עצמי, שנשתקחה מהאדם מידת העצמיות שלו, שהלך אחרי את יושן נחש שהסיט את האדם מנקודה היסודית התורה שלו. אז אתה לא רואה בוחן את הדברים, המקום השורשי, מהמבט הנכון, שם זה בעצם השורש, זה בעצם מה שהרמב"ם מכנה, ההליכה אחרי הדמיון, אחרי מבטים מזויפים. וכשר המסובך הזה, אז כבר צריכים הרבה הרבה הדרכות, אבל כביכול, אם רק אדם היה זוכה להשיב, לראות את המציאות מתוך המבט הנשמתי, מתוך עומק המבט העצמי, שזה בעצם שהשכל יהיה בצורה מלאה, אז כל סרטי החיים יתנהלו בצורה נכונה. כן, מה זה איך?
היום בואו נאמר ככה, יש דבר כזה או שזה...
אתה שואל מה נפקמין לנו היום, זה יחד את הנשיכה.
בסקה ראשונה נראה שזה כאילו לפורי, יש לו סקה שנייה, אתה מבין שזה
צריך להגיע לדרכת אדם הראשון. ברור, ולכן הרב כאן בעצם, לכן הפסקה הראשונה היא יותר רק קריאת כיוון, שוודאי ש... וזה, כמו שאתה רואה, זה קצת הקדמה לפסקה הבאה, אנחנו, עד שלא נתקן את יושן נחש, אז אנחנו תמיד נהיה במקום כזה, שאולי יש רק ארבעה שמתו ביתו של נחש, בדיוק זה מה שהרב מזכיר בקובץ בית שם, על ישי, שהוא באמת היה לו יכולת הרבה הרבה לסמוך על עצם מושג העצמיות שלו, שלכן... כן, שם פסקה מאוד מטלטל שהרב שם מתאר את המדרגה של ישי, שהוא המקום שבו הרצונו שלו הלכו, שם האור הלוקי הופיע שם. אבל זה באמת, כמו שאתה אומרת, דמויות פיליות, שגם הכבר מתלבטת, אם יש בכלל דמויות כאלה או אין דמויות כאלה, יותר מה שאהב כאן מכוון זה רק להבין שאנחנו תמיד בעקבות חד אדם ראשון נצטרך גם הרבה הרבה את הצלע המוסרית. כמו שגם רמזנו, שהרב מכנה את המוסר כצלע מן השכל, זה בעצם הפרדת החווה שהייתה צלע מהאדם הראשון, שבהתחלה אז כל הצד החווייתי הנשי היה כלול בתוך המדרגה השכלית. כל החטא בעצם, כאילו קצת זה חידוש של הרב כאן, אבל יש לו מקורות פנימיות שהחטא עצמו, שלכן זאת הוא זה שהפריד בכלל את הזכר מהנקבה ויצר את הנסירה, שכביכול עכשיו יש המערכת החווייתית של החיים, היא זאת שעומדת בפני עצמה. אבל רק הרב כאן אומר, ודאי שעכשיו אנחנו צריכים הרבה הדרכה מוסרית, הדעת איך לנהל את החיים. אבל יש איזשהו פתרון שורשי יותר, יסודי יותר, שאסור להזניח אותו, וזה בעצם לבנות מחדש את המבט השכלי שמאיר את המציאות, בעצם לבנות קודם כל את הגישה היסודית. אז אתה יכול הרבה הרבה להתעסק בהרבה מלחמות, שעוד מעט נדבר על החשיבות שלהם, של הרבה התעסקות והרבה הרבה פרטים מעשיים, אבל זה הרבה לאבד כוחות אם זה לא יהיה בצורה מקבילה לכמיהה לתקן את שורש החטא היסודי, בעצם להשיב את האמצעות למבט השכלי שלה. בסדר?
כן. המעבר מהאדם הראשון לאדם, וגם לגבי הפער בין דורות ראשונים, עוד עוסקים במצוות מעשיות, מה
שאומרים. זה מה שדיברנו פעם, כאילו לפני פעצם שבועיים, כאילו דיברנו זה נכון על הבית ראשון מול בית שני, מה שאפשר אומר שבית ראשון התעסקו הרבה פחות בפרטי מצוות והכללים, כמו שהרב אומר שם, ודאי שהם דייקו לגמרי לפרטים, אבל גם מתוך עמדה כללית, כאפשר לומר שהמצוות הרי עברה כמה וכמה לצערנו שחזורים של חטא אדם הראשון, ישראל שעמדו על הסיני, פסקז והמתן, אבל כיוון שחטאו בעגל, אז אכן כאדם תמותון, ובהקשר גם שם זה, כמו שאתה אומר, גם השליך משם ארץ תפארת ישראל, גם חורבן הבית, הוא גם יש בו איזשהו אותם מסוים שזנח ישראל טוב, ששכח את ערכו עצמי, הרב שם משתמש כאן בעמוד קופמם, נכון, בסוגיה של בקשת אני עצמי, ואני בתוך הגולה, אז הרב אומר, חטא השתחווה לאלעזר, חטא ישראל זנח לנחר, אחרי שהוא הביא את חטא אדם הראשון, שזה בעצם כל מיני מצבים כאלה שבהם התרחקנו מעצם החיים, התרחקנו מבט הבאיר, וכמו שאתה אומר, זה מדרגות, גם מדרגות של התרחקות. אז ככל שאתם מתחקים, כמו שאתה אומר, שלכן בגלות, הצורך בהיזהרות בפרטי מצוות, וחדשים גם שונים דידי צפנתי לך, של כל סגות התורה שיצפו מלך הגלות, כי אנחנו נמצאים בתוך המצוות של המחשכים, הם באו מתוך מצב רחוק של גלות, כמו שהרב שם מדייק, בהקדמה לנאה, שוודא שכל הפרטים האלה זה לא שהם רק מקדמי ביטחון חיצוניים. בית ראשון הם היו קמים בערך העצמי שלהם, ולכן כל הדקדוקי סופרים האלה יישארו לנצח כאילו, הלכות לא בקלות. אבל המבט שלהם לא יבוא מתוך הצד הפרטלי, מתוך המבט הגלוי של הדברים. זה חלק מההידרדרות, אבל זה בדיוק הקריאה להשיב לכן את מושג המבט הבהיר הזה, להשיב את עצם הגישה, שזה כמו שניסחנו בפסקות הקודמות, להשיב את מושג העצמיות, את מעלת החיים היסודית, להשיב אותה על כנה במקביל, כן בסדר? אבל באמת כמו שביר בצדק העיר, שפסקה צדיק לכן היא מאוד מתארת משהו מאוד עתידי, רחוק, שקשור למצב שבא בעקבות החטא הקדמוני, שאז מהרגע שאכלנו מעץ הדעת טוב ורע, אז כמו שהזכרתי לכם אולי בעבר את מה שהרמב"ם באיגרת החכמים שאופיל אומר, שמעכשיו הרמב"ם אומר, אכלו מעץ הדעת טוב ורע ותזכו משם על הגל עץ החיים, אז עכשיו צריכים להנע את עצמנו באמת על ידי המאבקים בין טוב לבין רע. וזה בדיוק מה שהרמב"ם כאן בפסקה צדיק א' מזהיר דווקא את האנשים הגבוהים, שהם ברי אחי לחיות כבר במדרגה של הכללות, לא קשורים לתשובה הכללית הסתמית של מה שהרב מכנה שם ברכות התשובה, שמידת העצמיות כבר נתגלתה אצלם, ויש להם אלה תביעה לראות את הדברים מתוך המבט הכללי, ובעצם להיות קשורים לבחינה של מצוות ותולות הדל ועוד פעם במדרגה הראשונה שלה, לא שמצוות יתבטלו, אלא שהצד הציווי שלהם מתבטל, והכל יתגלה מהמופע הכללי של החיים. אבל הרב כאן אומר שבסופו של דבר, מכיוון שאין דורם ראוי לכך, אז לא רק שהם עצמם חייבים גם לנהל את עצמם על פי ההדרכה המוסרית שהופרדה, הצלע המוסרית שהופרדה מהצלע השכלית, אלא הרב אומר, קצת זה פסקה מטלטלת, שגם בשעה שהם כן עסוקים בבנייה הכללית של הדברים, יש להם איזשהו סיין מסוים של הרגשה של חטא, וזה כבר מחזיר אותנו גם מחזיר אותנו, גם כדולת לפסקות הבאות, למלחמות הפנימיות של מישהו מידת מלכות. שאדם כזה שמאוד סוגיית העצמיות נמצאת בו, הוא כל מה נמצא במלחמה פנימית. הוא נמצא במלחמה פנימית, לא חלילה בין רע לבין טוב, אבל נמצא במלחמה פנימית בין טוב לבין טוב, שהוא מזהה מאוד מאוד זעקה קריטית, לחיות את הכללות, כי הוא לא יכול לחיות את הפרטות, כמו שהרב הזכיר בעבר, שהצמצום בפרטים הוא קולה את התביעה הגדולה שלהם לראות כללות, כמו שהרב קדושת הדומיה מזכיר שאם יפיל עצמו קדוש הקדומיה לעבודה מצומצמת בתורה ובפילה, ירגיש שנשמה מלאה כל מנסים עכשיו לדקות בצוותים, ככה הרב שהמחנה זה שם באורות הקודש בית, אז יש לו תביעה מאוד מאוד בקלות, אבל עם זאת הוא ממש מרגיש יסורי מצפון נוראים וכאב גדול מאוד, איך הוא זונח את התביעה להנהגה המוסרית של המציאות, כי בסופו של דבר בעצם האטמוספירה שבו הוא נמצא היא אטמוספירה שבמרחב העולמי מזמינה חטאים, כי בדילוג שלנו היום אל מדרגת האכילה מעץ החיים, זה בדיוק מה שפשט הפסוקים, שאחרי שאדם אכל מעץ הדעת טוב ורע, אז היה צריך את תלת החרב המתפכת, שהיא זאתי שתחסום את האדם שלא יגיע אל עץ החיים, כן? זאת אומרת שעץ החיים בהתחלה היה הפתרון הכי גדול, בעקבות חד אדם הראשון זה הפך להיות הדבר הכי מסוכן, כי דילוג לעץ החיים שלא עובר דרך עץ הדעת טוב ורע, שלא עובר דרך ההזכה השכלית, הרב אומר שלת החרב המתפכת זה השכל וההכוונה הנבואית של נביאים שמתפכים, שממשילים משלים שונים, שהיא זאת שיוצרת את ההסללה הנכונה כדי להגיע לצחים, לשמור את דרך לצחים, זה לא להגן מפני הצחים, אלא לכוון לצחים, חייבים לבוא דרך המחות האלה. אבל דילוג ישיר לעץ החיים הוא בעולם יוצר ארץ נורים, כי יש כאן הרבה כוחות שהם נשארים מאוד מאוד נפולים, וזה אני לא קיבל את המענה שלהם. ולכן אותם אנשים שמידת הנשמה שלהם זועקת כללות, הם עצמם מרגישים ייסורי נפש נוראים בעצם התביעה הנשמתית הזאת, כי הם מרגישים שהם מכניסים את העולם לאטמוספירה שיכולה חלילה להוביל חטאים לעולם.
נגד מה שאמר בקדוש הדמיהו, קדוש הדמיהו
כאילו... אני מסביר את הכאב, את הסתירה הפנימית שהוא חי בה. הוא אוי לו אם הוא ירד לפרטים, ואוי לו אם הוא לא ירד לפרטים. זה בדיוק זה יוצר איזשהו מלחמה עמוקה פנימית שקשורה דווקא לאנשים שמידת העצמיות מאוד מאוד גדולה אצלם, שהם כל הזמן נמצאים, כמו שהרב אומר, מי שמע נפשי קרועה צודק, אבל כמו שהרב צודק הסביר את דבריו, שזה לא קרועה בין טוב לבין רע, אלא קרועה בין טוב לבין טוב, כי יש כאן שתי דרישות אמיתיות שצריכות להתגלות. זה כל זה לאט לאט מביא אותנו...
גם אם הוא ילך עם השכל ויעשה דווקא מצוות, זה גם בעיה.
זה בעיה לא מצד עצמו, אלא מצד של דורו הוא לכך, אז הוא חוזר להיות בעיה מצד עצמו, הוא חוזר להיות בעיה אצלו. כי בעצם הוא משרה בעולם איזו כמיהה גדולה, שהעולם מאוד בצדק אמור להיות כמיה אליה, אבל העולם לא בשל אליה. אז במידה מסוימת הוא מקדים את העתיד, ובמקום כזה שבו רבו עדן הצביעות לנהל את העולם, גם לפי הנהגה מוסרית, בואו נקרא את הפסקה בפנים, ההשגה. המתפרץ עלו על הזכות לתחום הציור אנושי, בשביל את ההבדלים שבין טוב לרע, בין טמא לטוב, כפי שהדבר בא מרוב אור וקדושה עליונה, שם באמת חוזר הכל לטוב וקודש, ואין שטן ואין פגע רע. אני כבר צריך קצת להיעזר במושגים שנזכור אותם בהמשך, אבל זה מה שהרב מכנה ההנהגה, כמו שהזכרנו בטוב הכלי באורות הקודש בית, שההנהגה, שהרב אומר, העתיקה, שאין בה רע אל מול טוב, אלא כולה ימינה, ליד בשמאלה, שכל כולה רואה את העולם רק מעין חיובית, לעומת ההנהגה המוזערת שהרב מכנה אותה, ששם יש מותר ואסור, טוב ורע, שהיא בעצם ההנהגה שיותר מדריכה את המציאות העולמית שלנו. כן, וכמו שהזכרנו, הדרגה הזאת של זרע הנפין, כן, שמגלה את האולקי בהופעה המוזרת שלו, שהיא קשורה תמיד למצב של בין השמשות, שבין אור לבין חושך, בזמן המנחה הוא זמן של הנהגת הזרע הנפין. אז כמו שהזכרנו, שבשבת קודש אנחנו מזמינים בסעודה שלישית את זרע הנפין שיוכל איתנו, כי אנחנו יודעים שיש בו משהו שבסעודה שעבר הוא מאוד מאוד, דווקא במקום המאוד מאוד מדויק שלו, ומאוד כאילו עוד מעט נראה נושא אפילו תנועה מלחמתית, אבל הוא מאוד מאוד תורם לעולם, הוא מאוד מקדם את העולם אל עבר הייעוד שלו. ומלא להיות קשור רק למדרגה האצילית, העתיקה שקדמה לעולם, שרואה את כל המציאות מהמבט האלוקי העליון, הלכתחילי, היא מאבדת את כל ה... כן, את כל ה... זה בעצם להיות קשור אל הזקן הלבן של מדרגת האריך הנפין, אבל חסרה את השחורות כעורב, ממי אתה מוצא דברי תורה מי שמשחיר פניו כעורב, שזה בעצם המדרגה המוזרת שבעצם יודעת גם להילחם. אז הרב אומר, אבל תחום הכי מוגבלים שלנו לא באמת רע מאוד הרע והתאמה, שאינם מוכרחים להיות שקועים בהכרת תיאורו ושנאתו, משום שאנחנו חייבים להיות קשורים באהבת הטוב, התואר הקודש, והכרת כבודו וטובתו. ועל כן, אגב, הזכרת את הפסקה של מקדש אדומיה, שאתם זוכרים סוף הפסקה שם, הרב מדבר שלכן צריכים שתי תנועות בעם ישראל, שיהיו כאלה שמתמקמקים על כל שער, ויש כאלה שמורים מסגולות לסגולות, והרב אומר שזו הסיבה שבעקבות את המשיכה, אז יש הרבה קטגוריה בין תלמידי חכמים, כי צריכים לדעת איך לפרנס את שתי התנועות האלה, כי שתיהן מאוד מאוד צודקות, ועל כן בעלי מחשבה פורצת כזאת. הם יושבים בקרבם עצבות קודרת בכל עת, כדוגמת של עיצבון שעל חטא הבא ממוסר קריות, נשכות משתו קדושתה לונה, הרי היא באמת חוטאת, מצד האחים המסיעים, זאת אומרת הם מאוד צודקים שהם צריכים להיות שם, זה בעצם זה כאב כזה שהם כאילו מוכרחים לחיות בתחושה של חטא, כן, לא שחלילה הם חוטאים באף חטא מעשי, כן, כי הם ודאי מדקדקים בקלה חמורה מהמקום הגדול שלהם, אבל האטמוספירה שלהם היא האטמוספירה שכלפי העולם יוצרת חטא, שהיא משדרת לעולם איזו תביעה מאוד מאוד גדולה, כן, שלשעבר תורה נתת לכם, נתית חיים נתן לכם, אבל לומר את המשפטים האלה, זה לומר אותם ברבים ולהשריש אותם ברבים, זה סכנת נפשות. איך, איך?
יוצא מזה חטא?
זה מרחב של חטא, כן, ככה זה נהיה לי, כן. אבל שחוד מהשוטם תתנה, הרי היא באמת חוטאת, עוד פעם, מצד האחים המסים, היא לא חוטאת לעצמה, היא חוטאת לאחים המסים, שבהם המציאות נמצאת. עכשיו אני חייב להדגיש, זה לא רק, זה לא רק שלפני עיוור, שמשילים אחרים, אלא גם באישיות שלהם עצמם, דיברנו על צדוקים בעבר, שראינו רצף של פסקות, שכל מה שקורה, שהרב מדבר על המצוות שהם קשורים אל ה... אל הכלל ולא לפרט, אבל הרב אומר שגם הפרט הוא חלק מהכלל, אז בכל אדם שהוא הגיע למה שהרב אומר ביחד, שגם אם האדם הגיע למעלה עליונה מאוד, אבל בתוך מה שהוא חלק מהכלל, אז יש חלקים באישיות שלו שמציעים במקום מסוים הזה שמה. הוא לא, אין דבר כזה שאדם יהיה מנותק מתהליכים ציבוריים שעולם עובר. אז מן לאדם, כאילו אדם כאלה מרגיש באמת נקיפות מצפון, וכאילו שלדבר בכל מיני פסקאות כאלה ברב הצל שמדברים על דברים האלה, זה אדם בריא צריך להרגיש קצת את צפיתה בלב, ואני יותר מדי דיברתי דברים נשגבים, גבוהים כאלה, יותר מדי מים מים, אבל ש... יש בי משהו מסוים שלא רק משהו מנה, אלא אני לא יודע, רק אני מרגיש את הרגשה הזאת, לפעמים יש הרגשה כזאת, אתה מרגיש שקצת הגזמת כאילו, וקצת מסמסת את הערכים המדויקים של הטוב והרע כאילו. כן, עושה מה עוד פעם, אתה עוד פעם בידי ללפני עיוור, אבל הרב אומר, אצל צדיקים אלה עוד לפני מה זה ישפיע על אחרים, זה בעצם אומר, אמרתי משהו לא מדויק כאילו. למרות שהוא מאוד מאוד מדויק, כמו שהוא אומר, אבל מצד האחים המסים הוא לא מדויק, ויש גם את המרחב הזה, אפילו מסוכן, ממש מסוכן, ממש מסוכן, לא ברור.
בגלל שזה מסוכן, זה
מדויק. כן, נכון, בגלל שזה מסוכן, לא שזה לא נכון, זה מסוכן.
חוץ מהלפני עיוור, למה אם הוא היה כאילו לבד בעולם, אז זה היה אמור לזרום בצורה תנועת נפשית, שלא עושה שום חטא, למה? גם מצד האחים המעשיים, למה זה מסוכן?
כן, לא, כי האחים המעשיים, הכוונה, הם לא נמצאים שם, כי כמו שדביר אמר, אנחנו לא תיקנו את חטאת העם הראשון. אז זה האטמוספירה של העולם, זה עדיין זוהמת הנחש, עדיין מפעפת בעולם.
גם אותו אדם.
גם אותו אדם, אם הוא היה במצב באמת שהיה מתוקן לגמרי, אז כאן היום כל העולם היה מתוקן ביחד איתו, אבל אם זה שהעולם מתוקן איתו, אז זה אומר שעדיין, בוא נאמר ככה, גם אפילו אישה שאתנו קודם עומד בעטיו של נחש, זאת אומרת שנחש מפעפע גם אצל דמויות כמו אישי. הצד המודע שלהם קצת במקום מאוד גדול, אבל יש בהם תהליכים לא מודעים שנמצאים עדיין במקום מאוד מאוד נפול, והמקום מסתם הזה, כלפי זה, לומר, לדבר במורות כאלה, יש משהו מסתם שהוא מרגיש ממש חטא, חטא, הכוונה הוא מחמיץ, הוא לא תיאר את המצוות בצורה נכונה, הוא שחרר מילים בלי כיסוי במדם סיימת.
אבל העם בדרך כלל...
כן, לא, זה פסקה מאוד מטלטלת, מאוד מדויקת, אבל יאללה, כאילו, כן.
בדרך כלל חטא... גם שלמדתי זה, בדרך כלל זה יכול להיות משהו הפוך, שמשהו קטן לא מתאים לדבר הגדול, כי יש פה איזה כוח חיים או משהו כזה שמחמיץ את האמת שלו, פה זה כאילו קצת הפוך, פה יש גודל, אבל כאילו, אז זה מה שראישה, אני מגורם לחטא, זה כאילו משהו מאוד גדול מאוד אמיתי, אבל הערכים המסיעים, העולם עכשיו, הוא מחמיץ אותו, אני לא...
לא, אז מלא, הוא לא מדויק, חטא הכוונה שהחטאת את המטרה, אמרת משהו לא מדויק, אמרת משהו לא מדויק, אולי בצדק, אתה לא רוצה להיות קשור לעולם של דיוקים, אין לך אתה מאוד מאוד תובע לא להיות בעולם של דקדקנות, אבל אתה סוף סוף אמרת משהו לא מדויק, אז מה שהוא מסכם הזה במסר הכלי שלו, מטשטש את העולם, הוא בדיוק יוצר לא אבון, הוא יוצר חטאים בעולם, הוא יוצר עולם מטושטש. כן, יוצר, אבל אני מדגיש, לא יוצר כלפי אחרים, זה יוצר כלפי המרחב העולמי שגם הקדוש שלו זה נמצא בו, גם הוא גם כלפיו יוצר משהו.
זה שיש אצלו את הכמיהה הזאת, זה לא, הרב אמר שזה מעורר בעולם כמיות כאלה, זה שזה לא, זה לא מעורר, כי בעצם זה שהוא אומר את זה, שהוא מוציא את זה החוץ, אז זה קוראים את הבעיה? הרי אצלו יש את העולמות האלה.
העולמות הגדולים או הנמוכים?
הגדולים.
כן.
הרב אמר שאם יש...
שהוא הביע אותם, הבנתי. לא, גם כלפי עצמו, זה שהוא יותר מדי מרוכז בהם, אז זה יוצר איזשהו משהו לא מאוזן בנפש כאילו. שהוא עוד פעם, אני מתאר כאן, הרב כאן לא בא לתאר אשמה. הרב לא אומר זה אשמה, זה כאילו, זה כמעט, זה מלחמה מחויבת, זה התמודדות מחויבת שקיימת במעבר מהתכונה העליונה לתכונה התחתונה, כן?
אז במובן הזה זה הפוך מפייבה, שהם לא מאמינים, הם בקטנות, הם לא מאמינים בגדלות נשמת, למשל שם הוא בעוד מלא מקומות. פה זה הפוך, פה אתם גלולים, אבל תשימו לב שאתם לא...
אז זה יותר קשור לפייזיין עכשיו. כאילו אפשר למר צדי קשור יותר לפייבה, וצדי א' קשור יותר לפייזיין, פסקאות מקבילות, בסדר? בהקשר המסלם זה כאן, הרב כבר מכוון את זה לקראת המלחמה, כל זה הרב רק נותן לנו בעצם שיחת מוטיבציה פני הצעה למלחמה, אז הוא בא להסביר למה חשוב שנלחם, כי יש אנשים שאומרים הכל טוב, הכל נחמד, אז אני אלה צריך להסביר להם להציס אותם לקראת המלחמה, כאילו כן.
אי אפשר לומר שעד אבל דווקא דמות כאלה
שהרב יותר הציג
את זה
שהם עלולות
לחטא.
שמה שהם?
הרב
הציג
את
זה
שהם עלולות לחטא,
כי
גם הם עלולות לחטא, אבל היה אפשר להבין ש...
לא
לחטא,
הכוונה
חטא מעשי. זה מה ש... זה מה ש... עד הבא. אדם נורמטיבי, יודע, הקודם הוא אמר על בית, אני לא עושה, זה מתחק. דווקא דמות מאוד
גבוהה,
שהיא כבכל, הסיכון סיכוי שלמות גבוה, היא עלולה לחטאים הרבה יותר גדולים, מאשר זה לאה, סתם,
דווקא לאה היא עלולה לפה לאתר. לא, אתה צודק ששם הרב דיבר, וזה קשור לנפש המתמודדת, שבאנו גם פעם שעברה, שזה יכול גם, אם לא יבנו לעצמה בגנות, הם יכולים גם ליפול מאוד, כאילו, כן? צלצול מה שדווקא, ככל הגדול מחברו יצאו גדול ממנו, ואין, הוא לא בנה לעצמו הגנות רגילות, ומאלה, זה, הדבר הזה חלילה יכול גם להפיל אותו. אבל נראה לי שדווקא פסקת צדיקה א', הרב לא מדגיש את הנקודה הזאת. מדובר כאן, נגיד, על אנשים טהורים, שבאמת ועד אלינו שלא יפלו. ואף על פי כן, הרב אומר, הוא לא עלול לחטוא, הוא חוטא. כבר בזה שהוא אמר, זה חוטא מצד האחים המעשיים. כי כלפי הזווית המעשית, שהוא אומר אמירות כאלה, שבעצם אומר אין רע בעולם הכל טוב, אז הוא אומר, אומר שדר שמאוד אמיתי בעולם אחד, מאוד לא אמיתי בעולם אחר. אז כבר עמדת כאן, אמרת כאן מצב של חטא, אמרת כאן את האטמוספירה של החטא, כאילו
אני צריך לדעת את זה ולא להגיד את זה.
אז בוא נראה מה רב אומר, והם שווים לטל מצב הנפש הקדושה, אמרתי לו השם, על די מה שהם שווים ממקור הקדוש העליון, לא רק את מצב של התרחבות הנפש והחלל התא העליונה, גם מצב הדרך המוגבל שהוא התוכן המיוחד למעבר אחים עליונים או צדיקים שהוא כאור נוגה איפה מדרך שהם אפלה שלא ידעו במה קשה לו. מה הרב כאן חידש? שהם למרות את עצמם, מאפקים את עצמם ויודעים גם לא להיקשר בכל רע, הרי לכל תארנו אותם שהם כבר לפני שקראנו את השורות האלה, הרב אומר שהם ידעו לא להיקשר בכל רע. אז כאילו זה לא שהחידוש הרב חידש להם תהיו גם יודעים אבל בכלל לא להיקשר בכל רע, אלא כנראה שהרב חידש את הרצף של המבט, כן, ש... הם שווים לתם לצלם את עצמך תמיד בראשי על די מה שהם שואבים ממקור הקודש העליון, שהם יודעים שמקור הקודש העליון הוא זה שמזין גם את התחבות הנפש של התא העליונה וגם את המצב הדרך המוגבל שהוא אור צדיקים שכן הולך בו כן קור נוגה עד נכון היום, אבל זה אנשים יפה שלנו ואיך רשאלו כוונה שהבינו את האידיאליות שקיימת בהדרגה המוזערת. אני קצת יותר אסביר את הדברים, כי זה משפט הבא קצת יותר אסביר את הדברים וקצת ייתן לנו הצצה לעולם פנימי קצת, כי הרב אומר הוא כפי המידה ששתי התכונות מתאימות ביחד בנשמה, האורה העליונה הצופה למחוק לקלל הכלי הקליפה בפרי והרע בטוב ולהפך הכל לאור גדול, זה תכונה אחת, והאור התחתון המאיר בכל חדרי לבב, לסור מרע, וזו כל תאוות השם, ככה מבסס הרוח ואור קודש עם נעמו וסמותו בשלבת ישרים חוזר לעיר, והנשמה מתורנת ואין זוגו מנחה. דקדוק בלשון העברית. למה הרב כאן כתב על הדבר ראשון בלשון נקבה? האורה העליונה צפה למחוק, ודבר שני הוא כתב, והאור התחתון, בלשון זכר. רגע של עברית. שהרב רצה לרמוז כאן, שיש כאן מדרגת הבינה ומדרגת הזרנפין, כן? אנחנו בעצם עסוקים כאן במישהו מידת המלכות. מידת המלכות היא הרי התחתונה, היא הנוקבה. והיא צריכה, היא כמובן קמייתה, כמו כל ילדה קטנה שרוצה להיות אמא. היא רוצה להיות קשורה אל האורה העליונה. האורה העליונה היא מדרגת הבינה. כמו שרואים מקודם שהרב אמר, לא רק מצב של התרחבות הנפש, שהתרחבות הנפש רחובות הנהר, מים עומקים מדלם איש תבונה, זה מדרגת הבינה, שהיא בעצם איך פועלת על המציאות? היא פועלת על המציאות על זה שלוקחת כל כותל ומרחיבה אותו. זה מה שהרב מכנה נשמות של שבת, שהם מעלמי עולמות ולא מברי בירורים. הכוונה לוקחים את המציאות עצמה ופשוט רואים אותה מתוך מבט של מרחב, מתוך מבט של גודל, שזה בעצם מדרגת הבינה, שהיא תשובה מאהבה שמהפכת זונות לזכויות, שהיא בעצם את הכל מרוממת למבט על, רואה את הכל מבט הגדול. זה התשוקה הטבעית של כל ילדה שרוצה, אם לא מבלבלים אותה, רוצה להיות אמא, רוצה להיות קשורה אלה בעצם לכבות את החיים, אבל במקום יותר גדול, במקום יותר כללי. וזה בעצם מה שאולי גם הרב כאן רומז, האורה העליונה הצופה למרחוק לכלל, לקלל הקליפה לפרי והרע בטוב. הצופה למרחוק זה כן, תמיד מדרגת המרחוק, ברב זה לא כך ברור אם זה החוכמה או הבינה, כי יש פסוק אחד שאומר אלוקי מקרוב אנוכי ולא אלוקי מרחוק, וכאן פעם את הפסוק ההיא, את הפסוק הזה ברמיה, ותהית התבננו בבינה. ואותו דבר יש פסוק נופיע פעמיים ברמיה, גם אחר כך מופיע בפרק למד, ותהית התבננו בבינה, ופסוק אחר כך מרחוק השם נראה לי, שנראה שמדרגת הבינה קשורה למרחוק. בשפה הפנימית זה יותר מדויק שרחוק קשור דווקא למדרגת החוכמה, ותצב אחותו מרחוק לדע מה יעשה לו שם, אבל בעצם נאמר ככה, הבינה היא זו שמוסרת אותנו לקווים הארוכים, בעיקר הדגשה שבעצם מוסרת אותנו למבט של העולם הבא, שזה מדרגת הבינה. למדרגה הזאת שבה הקליפה כלולה בפרי והרע כלול בטוב, בעצם בהקשר המוסד הזה אין רע בעולם. אבל יש את המדרגה של הזעיר אנפין, שהמדרגה של הזעיר אנפין היא תמיד מוגדרת כמדרגה הזכרית, הבעל של אשת חיל, שהוא בא בצורה שמדרג את הדברים ומתאר כמו שלנו טוב לעומת רע. אז יש את האורה העליונה צפן מרחוק, ויש את האור התחתון, שזה בעצם המדרגה המוזרת שהמאיר בכל חדרי לבב, לסור מרע ולשנוע כל תאוות השם. וצריך להבין ששתי המדרגות האלה, גם של המדרגה של הזעיר אנפין, של אור הקטן, שהוא זה שהאור התחתון, סליחה, שהוא זה שמכוון את המציאות בין רע לבין טוב, וגם האורה הגדולה הזאת, הם שתי כוחות שצריך מישהו מידת המלכות צריך להסתייע בהם כדי להתרומם, להגיע למקום גדול. או נגיד זה במילים מאוד פשוטות, כל בת שכמיה להיות אמא, היא מבינה שצריכה להתחתן לפני כן, כן, זה הדרך היחידה שלה בסוף לזכות להיות אמא. או במיוחד היא צריכה, אני קצת אסביר את זה בצורה יותר פנימית, היא צריכה תכונה זכרית, שהתכונה זכרית היא זאת שבסופו של דבר מדייקת אותה ומרוממת אותה למקום יותר גדול. שבהקשר המיוחד הזה, אם אנחנו הזכרנו כמה פעמים בספר באות הקודש ב' שאבא יסד ברטה, שבעצם התכלית של הכל היא להגיע בסופו של דבר אל החוכמה, אל המקום, אל המקום שמקיף את הכל. והחוכמה, כמו שזוכרים הרב אמר, שהיא מאוד מאוד מגלת עצמה דרך פרטי פרטים, כי יש משהו מסתם שבעצם ההתייחסות אל המדרגה של הסוב המותר היא לא רק התעסקות חלילה מעצבנת ונצרכת, וזה מצב שבא מתוך עולם דאבד שצריכים את הדברים האלה. יש בו משהו מסתם שהוא מאוד מאוד מוסיף על כל המרחב של החיים, מוסיף פה גם את המקום הזה של הכיוון, את המקום, את המקום מסוים הזה שמשלים גם את כל הצדדים האיתנים המדויקים של אחים, ולכן מלא, כמו שלכן לחוזר מה שאמרנו קודם, שמה ששומעים מקור הקודש העליון, לא רק תתרחבות הנפש, אלא גם את הדרך המוגבל, זאת אומרת שמבינים שכל הדברים האלה הם גילויים של מדרגה יותר גדולה, ככל שאותם צדיקים יבינו את הצד הלכתחילאי שקיים בהנהגה המוזערת, שעוד אני, זה עוד היה פסקה הבאה קצת יותר תפרט אותה, שיש במשהו מסוים שלא בא רק מתוך עולם דיעבדי, אלא כתוצאה מהדבר הזה יש משהו שהשאיר את האור אלוקי ונתן לו גם את ה, נגיד את התכונות הגבורתיות, את התכונות האיתניות, את התכונות המדויקות שבאות כתוצאה מהדבר הזה. אז נגיד ככה, בעקבות חטא אדם הראשון שאכל מעץ הדעת טוב ורע, זה לא רק נפילה שכמיהתנו לחזור למקום אחר, אלא מזה הרווחנו שעכשיו הקדוש הוא מתגלה לנו גם בשפה של התנועה המוסרית עם כל הברכות המיוחדות שמתקלות בקרבה.
למה זה מעורר שמחה? רואים
כבר בדיקה
שאם אין את זה, יש
יצרון,
ודווקא זה נותן...
כי אז אתה רגוע. לא, כי אז אתה רגוע, כי אז אתה יודע שאתה מציג תמונת חיים שלמה.
אבל הרחבה היא קשורת יותר...
כן, אבל הרב אומר, אבל הרחבה הזאת היא יצרה יותר מדי סוכר, יצרה משהו יותר מדי אווירי, שאדם מרגיש רמאות סמויה שקיימת כאן. אז הוא מרגיש בצורה סמויה שיש כאן משהו לא כנה, לא אמיתי. עכשיו, לא כנה ולא אמיתי. עכשיו, מה רק בגלל שהעולם דיעבדי, ועל מלא, אתה יכול מלא לנחם אותו טוב, אין בעיה צריכים את הדבר הזה, אבל כמו שאתה אומר, זה לא הרבה מהשמחה. אתה יכול להסביר לו את הלכתחילאיות שקיימת בהנהגה המוזרת. שלמה הנהגה המוזרת, זה מה שכל סדר שלם מסתובכים של עומק טוב ועומק רע, באורות הקודש ב', זה כל המהלך שהרב שם ביאר, שבסופו של דבר, דווקא זה שיש טוב לעומת רע, זה משביח את הטוב, זה מגלה טוב בצורה מאוד מאוד מיוחדת, שהוא גם יודע איך להוציא מהעמידה שלו אל מול הרע, להוציא הרבה הרבה כוחות מיוחדים שמתגלים דווקא דרך הדבר המיוחד על עצמו. וכמו שהרב שם מסתובכים, כן, בעצם מזכיר לנו שבפתיח שמה של החלק השני שמה של עומק טוב ועומק רע, לעומת הטוב הכללי, הטוב הכללי זה בעצם להיות קשור במדרגה של להעריך על פיהן, כלומר במבט העליון זה כל הסרט השון שהרב שאם רואים את הכל בערב, תקראו כל שעשה והנה טוב מאוד, במבט הכללי הכל נפלא, הכל עליון, אבל אתה מתעלם מן המציאות, ודווקא הסרט השני של הרב שמה עומק טוב ועומק רע אומר שיש לזה משהו מאוד מאוד עשיר שבא דווקא מזה שיש גם קודש כזה שרואה את המציאות כביכול מהמקום הנמוך שלה, מהמקום שיש בה, ומראה את הטוב אל מול הרע, אז זה יכול להתנגן כניגול מוסרי שבא להציל, אבל זה יכול להתנגן כניגול שמראה אור אלוקי שמראה בצורה ריאלית. ורק רשע, להזכיר משכחות, זה מה שעתיתי להזכיר, שכל ספר שיר השירים, האהוב של הרעיה, הוא לא זקנו לבן, זה סבא, זה משהו שבאז רספונים ניגשים לפניו. אלא דודי צח ואדום, דגול מבבה, איך עוד פעם עם הזקן שלו, טלטליו טלטלים שחורות כעורב. האור של שיר השירים זה זה אנפין, זה לא ערך אנפין. ערך אנפין מתחסים אליו בהרצה. זער אנפין זה מי שיכולה להזדווג איתו, כן, שבשם שם זה כאן, כי זה קודש כזה שגם מדבר בשפת החיים, שהוא מראה איך האור אלוקי מתגלה גם תוך שפת החיים, והוא בעצם מוסיף לקדושה גם את כל היסוד הגבורתי שבה, גם את כל היסוד האיתן שלה, גם את כל היסוד המדויק שלה, ברגע שהוא חוזר לראות איך גם תכונה הגבורתית הזאת היא חלק מהמלך הגדול, אז מלא זה לא, הוא רואה כאן תכונה שלמה, הוא רואה כאן את כל הקמיה הגדולה, ומבין למה לכתחילה צריכים לרדת לעולם של דיאבס, כאילו, ובהקשר מסתם זה כאן, זה בעצם המקום הגדול הזה שבעצם מאיר את החיים. אני מתלבט אם אני אגיד לכם את זה, אבל אני כבר התלבטתי, זה כדי שאני צריך להגיד את זה, אבל זה, בפנימיות אומרים שלאריך אנפין יש את י"ג מידות הרחמים, י"ג תיקוני דקנה, ששם הכל מוצג במקום האצילי העליון. יש גם, זה קשור לפרשת שלח, שם מזכר רק 9 מידות ולא 13 מידות, שזה נקרא תיקוני זער אנפין. שזה, הזקן של זער אנפין, יש לו רק 9 מידות מתוך ה-13. ולזה יש, הם גם מוזכרים פרשת שלח לך, כן, התכונות של, כן, של הנהגת הזער אנפין, ושם זה מתגלה אל מול המרגלים, מצווה כזאת של בירור של טוב אלוקי, אבל שבסוף של דבר לא מבטר למציאות, אלא טובה במציאות, ומקציב לנו, כן, 40 שנה ילכו במדבר. אז גם יש באלל, שאומרים, מן המיצר, קראתי יא, ענה למרחביה, השם לי לא ירא, מייסתי על דם, תסכול שם, יש 9 פעמים הופיע שם השם שמה. כן? וכל מן המצר קראתי יא, ענה למרחביה, זה בעצם פיוט שכל כולו מעריץ את הזרם פין. כי תראו את המילים בו, מן המיצר קראתי יא, ענה למרחביה, השם לי לא ירא, מה יעשה לי אדם? אז בפניות אומרים, אדם זה אדם קדמה. יש השם לי, לא יראה. מה יעשה אדם? טוב לחסות בהשם, מבטח באדם. אני רוצה את השם, זה ההנהגה של הזרן פים, שבעצם יצא כאן בתוך העולם. כן, אז יש כאן שמתבגר שם פניות שאומרה, טוב לתוך בהשם, מבטח באדם, מתוך האדם. טוב זה מבטח בנדיבים, שוודאי שהכל בא מתוך הנדיבים, מתוך האדם קדמה, מתוך המדרגות המאוד מאוד עליונות, שמתוך זה הכל כמובן יונק, אבל סוף סוף הפיוט הזה שם הבא לומר, אבל כן, אני שמח בזה שיש כאן הנהגה אלוקית כזאת שהיא לא מתגלה רק בצורה הלבנונית על הנה שלה, אלא מתגלה בצורה כזאת של כל גם סיבוני בשם השם כעמילם, סיבוני גם סיבוני בשם השם כעמילם, והדבר המחד הזה נותן הרבה עוד וחיל. אתם יודעים מהרב ישע בן שושן זכר צדיק לברכה, שבמלחמת יום הכיפורים היה חייל בסיירת שקט שם, יום כיפור, כן, יום כיפור, חייל של אריק שרון שם, ואז הוא היה, פתאום היה לבד, ככה, וכל מיני מצבים הזיהו שם במלחמה, מול פלוגה שלמה של, של מצרים, ואז הוא פשוט לקח את הנשק לו, והתחיל לשיר, מן המצר קראתי יא, כי הביח שם, עבר בין הבונקרים, חיסל שם, ממש, סיפור מופת, כאילו, תקראו בסיפורים לו שם, אבל זה כאילו ההנהגה הגדולה שבאה במקום הזה, כאילו לראות את הלכתחילה שבתוך ההנהגה הזאת, ואז הוא חי מאוד מאוד את הגודל, והוא אומר, לא אני רגע מבטר על הגודל של הכותל, ואז כל מה הוא חי באיזשהו מלחמות פנימות, אני מבין איך כולם ממקור החוכמה אינם נובים. זה קצת מרגיע, לא לגמרי אני רואה.
שהסתירה שגרמה לו לעצבות, מה שאנחנו מסבירים מקודם, זה שדווקא זה שהוא חי את שתיהם, ולכן הוא מרגיש זה
שהוא נשם
את זה. אז מה
התרופה
פה?
שורי הרמוניה, שורי הרמוניה משתדרים אלה. כי הוא לא אומר, טוב, אני צריך או לוותר על זה או לוותר על זה, או להיות קרים מדי, אבל אני בעצם מוותר על הריאל של המציאות, או להיות מצוותים מדי, אבל אני יותר על חלומות הגדולים שלי, ואז אוי לי מי יצרי, אוי לי מי יצרי, להבין איך כל הדברים האלה, מקור הקודש הם נובעים, כולם הם גילויים, גילויים שונים של, של, הגילוי של, השרים של הדברים האלה. אז מלא, אתה לא נמצא במקום שאתה מתרחק ממידת העצמות שלך ברגע שאתה חי את הדברים קטנים, ואתה לא מבטר על זה, אתה רואה את הכל כאיזשהו רצף אחד גדול. כן, כן.
חוכמה היא
לפני
הבינה.
מה זה איך?
חוכמה יותר גבוהה, או לפני הבינה, בדרך
כלל. כן, נכון, נכון.
פה זה דווקא לפני שעות, זה כאילו...
למה
הרבה עליונם, הרב מה זה הבינה.
נכון. הצופה למרחוק, הכוונה הצופה למדרגה של החוכמה שבכלל מביאה אותה.
והרבה למד... תחתון שדווקא מגיע...
זה הזרנפין, כן. כל זה, החוכמה העליונה, הצפה למרחוק, היא מבטה למעלה, עם כל כזה שבו הקליפה והפרי הרע וטוב מתחדים ביחד, זה העבודה שהבינה עושה. במקביל, יש את האור התחתון, שהוא קשור למדרגות הנמוכות יותר, שהוא מהיר לשום מרע ולשום כל טובת השם, והדבר הזה יוצר בסוף שבר דרך הדבר הזה, יוצר שלמות של הנשמה.
אז החוכמה זה למקומות הנמוכות יותר?
למה חוכמה? לא. אור התחתון זה לא החוכמה. המרחוק זה החוכמה. האורה העליונה, הצופה למרחוק, זה הבינה מתבונית על החוכמה, פונה על מקום יותר גדול. ובמקביל יש את האור התחתון שהוא קשור לחסד, בועה, תפארת, נצח, עוד, כל האידאלים הוקים בתוך העולם שהם באים לתקן את העולם עצמו. בסדר? אז זה אולי צדיק בית עכשיו בעצם מתאר בצורה חי יותר את המדרגה של המלחמה. מי הקשיב סוד שיח רעש מלחמת העולם, הטוב והרע, בהבקם על משטר עולמיות, אשר בצורה זעירה, כאן הרב מה שרומז למדרגה הזאת, ונקודתית, מדייל כאנציון זה, בנפשו של אדם, מלחמת חבר חיצונים ופנימים, רב קשב ונקושבים, המלחמה מעוררת גבורה, שפעת אחים עולמים אל הטוב מתגברים על ידי הניגוד העצום, של כל התוכן של הגישה, הגמיניסטיקה, שזה בעצם ספורט, התעמלות כזאת, העולמית, מעזרתה בגבורה, שבעצם זה שהיא עכשיו נמצאת במקום כזה שהיא זקוקה למלחמות, דווקא הדבר הזה צריך לראות את זה כמו הגמיניסטיקה, אפשר לומר את זה, זה חדר כושר. היא נכנסת לחדר כושר שבכוונה יש שמה משקולות, ויש דברים כאלה שנועדו כמה שיותר להריד את הידיים למטה, ויש שם כל מיני אמצים אחים בחדר כושר שבאים לא לתת לכם להיות פשוטים. אבל הדבר הזה הוא זה שבסופו של דבר מייצב ומפתח את הגבורתיות, את האיתנות של אחים. ועל מה יוצא שכל המידה הזו של מלחמה, אם נגיד ככה, פסקה צדיק בכלל לא הכירה בצור במלחמה. פסקה צדיק ב' אמרה, טוב, אבל צריכים גם מלחמה, בלי זה יש איזושהי החמצה. פסקה צדיק ב' נהיה לי לאור סוף פסקה צדיק, אלף אומרת לא. והמלחמה הזאת היא זה שנכון שהצד הגבוה שלך מלא עצמיות ומלא קישור אלוקי, אבל זה, יש בך את התכונה התחתונה שזקוקה למלחמה, אז מי הקשיב סוד שיח רש מלחמת העולם, שלראות את כל המלחמות האלה בעולם, לראות אותם כגמיניסטיקה עולמית, כאיזשהו חדר כושר, חדר התעמלות עולמית כזאת שבא בעצם לפתח באדם את, את כוחות הגבורה שלו, את כוחות ההתענות שלו, את הכוחות האלה שיהיו את האלוקי גם דרך הסדרים המצוצמים של החיים. כן?
אני חשבתי שדווקא המבט הזה שמסתכל על כל הכנס של המחאה בצורה התחילאית, זה חלק מהמבט הגדול, שהוא בעצם, אם אתה מסתכל ככה על המציאות, יש בזה חלק, כאילו, על פי צדיקים.
מה, אם אתה מסתכל על המלחמה, מלחמת גם...
אני חשבתי שהמבט המסוכן, שכאילו, זה יכול להיות מאוד מסוכן להסתכל על הכל בצורה שהכל טוב.
אבל שאם...
על המלחמה, גם בצורה מאוד חיובית.
אז זה הכל טוב, זה הכל נחמד, כן. אבל אם הרמקר מדבר גם במיוחד על ה... בנפשו של האדם, על מלחמת הפנימות שקמות באדם. האדם רואה שמלחמת, המלחמה שלו בעצר, היא גם דבר מאוד טוב. אתה רואה בזה בעיה? כי סוף סוף האמירה הזאת שאומרת, הכל טוב, אומרת, מאוד טוב להילחם עם יצר הרע.
אבל זה...
זה בדיוק, לא, תקשיב, זה בדיוק הנקודה העמוקה שאב כאן אומר. שזה מצד אחד, לראות הכל ממקום הכל טוב, אבל בעל לראות הכל טוב זה בעצם להיות מנותק במציאות. לא, אני רואה גם את זה שבמציאות יש מלחמה, גם אותה אני רואה דרך המבט של ארי חנפין. זה מה שהרב הרבה פעמים משתמש בביטוי הזה, שבו ארי חנפין וארי חנפין מתאחדים. מה שישראל תחתו בית שמה, האיחוד של המבט המוסרי עם המבט הסיבתי. זה בעצם החידוש הגדול הוא שאתה לא רק אומר כל המציאות בכללותה היא טובה, אלא גם זה שהמציאות נראית רב צריכים להילחם בתוכה, כאילו המבט הזה של ארי חנפין, גם אותו אני רואה דרך המבט של ארי חנפין, רואה אותו מהמבט הלכתחילאי של צורך מלחמה. אם אנחנו יכולים להעלות ניצוצות מכל רע בעולם, לא נעלה ניצוצות גם מתנועת המוסר, זה בעצם השאלה. ולא נבין שגם תנועת המוסר, גם היא, יש בזה משהו אלוקי לכתחילאי, שקיים ולא רק בא להתמודד עם פנצ'רים באמציאות. זה המבט שהרב רוצה שנראה, שבעצם נראה את המדרגה של, את המדרגה של כביכול המוסרית, נראה אותה מתוך המבט הגדול, ונראה למה טוב שיש את, את המקום הזה שאדם מרגיז את טוב צלצלה, לא מהמקום הדיעבד, במקום לכתחילאי שלה.
מבט כל כך גבוה, שאומר שהכל טוב,
שלחתו. כן, שלחתו, למה צריך מלחמה? אם הכל טוב, זה למה צריך מלחם ברם? בסוף הכל יביא לטוב.
היום
השישנים
מדובר על אדם כל כך צדיק ועליון, אז הוא כבר רואה את זה. כל דובר, כאילו יש פה איזה צדיק עליון, הוא לא
הבין
למה יש רע בעולם.
אתה לא מבין שיש שתי דקות, יש אדם שצדיק עליון שפתאום מפתעתו מבין איך הכל יביא לטוב. ואם אלו מבין, טכנית, צריך להילחם בה, כי יש מצווה תורה. אבל זה באמת כבר, זה לכאורה קשור לשפה הדיעבדית של העולם. אתה צודק, זה משהו מאוד מאוד מיוחד, שהוא לא רק מעלה את המציאות, אלא מעלה גם את המבט של המציאות למקום גדול. אומר, וטוב מאוד שהמציאות נמצאת במצב כזה שבו יש בה כן הכרה שהרע הוא מפחיד. זה עצמו דבר טוב מאוד, זה עצמו גם חלק מגילוי אלוקי שמתגלה דרך הדבר המיוחד על עצמו. אבל זה נראה לי שבהתחלה שמתגלה לאדם המבט העליון הזה, הוא את הדבר הזה יכול קצת לפספס כאילו. הראיה שזה כמו שהאומר, זה קצת מחליש אותו במלחמה. המצורה האמיתית זה אמור עד הבא לא לתת לו בחיר הזה להיחלש במלחמה, כבר הכל טוב והמלחמה היא טובה. אז עכשיו באטרף אני אקרא את כל הספרי המוסר, קו ישב וכל דברים כאלה, כי זה וואו, איזה גילוי אלוקי נשגב מתגלה דרך הדברים האלה. לא, לי רוב האנשים ש... מדברים על המקום הגדול המסם הזה, קצת כאילו הם נמצאים באיזשהו פרוג קצת עם ספרי המוסר, והרב כאן אומר לא, זה מקום כזה שמה שמשלים את הדברים, זה נהיה דווקא מבט, כן, מבט גבלת נהיה לי, לא נהיה לי, אבל אתה גבל שלא התחלנו את עסקה חדיגים, שאלה התקלון זו כאן היום, אבל טוב, מה נעשה כבר, לא נורא.